אנחנו בבבא בתרא דף קוף נון בית. אנחנו ראינו בסוף הסוגיה הקודמת בעצם כמה מסקנות. ראינו שישנו מושג כולל, צוות שכיב מרע, בן אדם שהוא חולה ומצווה כל מיני דברים. אמרנו ככתובים לכם סורין דמי, וחזל נתנו תוקף לשכיב, לאדם שהוא שכיב מרע, שהוא לא צריך לדקדק, הוא לא צריך לעשות קניין, הוא לא צריך לטרוח, להביא עדים, לכתוב שטר. חזל אמרו, דברי שכיב מרע ככתובים לכם סורין דמי. אז כתוצאה מהסוגיה הזו היה לנו מה קורה בצוות שכיב מרע שהוא מצווה לתת מתנה, ויש לנו מתנת שכיב מרע. ואז המשנה חילקה בין מתנת שכיב מרע פה שהוא נתן את הכל, למתנת שכיב מרע שהוא שייר. הסוגיה שלנו היום בהתחלה תעסוק מה יקרה כשיש לנו צוות שכיב מרע שבעצם מעצמה לא צריכה קניין, והשכיב מרע הלך ועשה קניין, כתב שטר, כתב אני השכיב מרע כותב, הוא על סף למות, הוא בגלל זה עושה צוואה, הוא מבקש עכשיו לאור, כמו שראינו, הוא לא חייב לכתוב, אם יש עדים שיודעים שהוא אמר את זה בגלל שהוא חושב שהוא הולך למות, אבל הוא כותב אני הולך למות, בגלל זה אני רוצה להעביר נכסיי כך וכך, ועשיתי קניין. אז מצד אחד הוא לא היה צריך את הקניין, עכשיו כשהוא הוסיף את הקניין, מה זה עושה? רב יאמר שזה נותן לזה תוקף גם כמתנת ברי, גם כמתנת שכיב מרע. זה נותן לזה את הכוח משני הכיוונים. ושמואל יאמר, אני בספק, אולי זה כבר עוקר את כל המתנה ואין לך כלום. כי כשהוא עושה קניין, הוא נותן זה חלוט כמו מתנת ברי, ומתנת שכיב מרע חלה לאחר מות, הוא לא יכול לעשות קניין עכשיו על משהו שיהיה אחרי מותו, אחרי מותו, הוא לא בעלים, הוא לא יכול להקנות. אז שמואל יהיה מסופק, רב יהיה לו ברור, ואז אם אתה קשה, סתירה על שניהם ותיישב. אז זה בעצם הסוגיה הראשונה שאנחנו הולכים לראות, בואו נראה את זה בפנים. איתמר, יש לנו מימרה הלכתית. מתנת שכיב מרע שכתוב בה קניין, שמצד אחד זה מתנת שכיב מרע, הוא לא היה צריך קניין, אבל הוא עשה, כאילו זה מתנת בריא, כתוב בשטר שהוא אפילו עשה קניין. בי רב משמי דרב אמרי, במדרש רב אמרו משמי רב, ארכבי אתרי רכשי. אתם יודעים, אנחנו עוד מעט מגיעים לפורים. יש חג, אף שכולם מתחפשים, אתם מכירים, כן? אז שם קוראים, יש מגילת אסתר, ובמגילה כתוב שלחשברוש היו רכשים בני הרמחים, החשטרבנים בני הרמחים, רואים שיש לנו סופר שם. אז כתוב, רוכבי הרכש החשטרנים בני הרמחים. אז רכש זה איזשהו חמור, כן? אז הכוונה פה, ארכבי, הוא הרכיב את המתנה הזו, אמרו בבית מדרש של רב בשם רב, אתרי רכשי, הרכיבו אותו על פעמיים רכש, רוכבי הרכש נענו לו שני כוחות, יש לו כוח של מתנת ברי, יש לו כוח של מתנת שכיב מרע. ושמואל אמר, וכשיהיה לנו מחלוקת רב ושמואל בממונות, כמו מי המהלכה, יפה, שמואל אמר, לא ידענה מה ידון בה, לא יודע איך לדון. בי רב משמיד רב אמרי, עקבי אתרי רכשי, הרי הוא כמנת ברי, הרי כמנת שכיב מרע. הם אמרו, יש לו את שני הכוחות, מנת ברי ומנת שכיב מרע. הרי כמנת ברי, שאם עמד אינו חוזר. אין לו את הקולה של מנת שכיב מרע, שאם הוא מבריא, הוא יכול לומר, הצטרתי. לא, זה כמנת ברי במובן הזה. הרי כמנת שכיב מרע, שאם אמר הלוואתו לפלוני, הלוואתו לפלוני, לא צריך לכתוב את זה, לא צריך, כן, יש לו את הכוח שהוא יכול להעביר חוב בלי מעמד שלושתן. אנחנו ראינו לפני כמה דפים שאם שלושתן נמצאים, אז גם בבריא אפשר לעשות את זה. אתה חייב לי, אני אומר, אל תשלם לי, תשלם לו. שלושתנו עומדים פה, חל, זהו, אתה צריך לשלם לו. אבל בלי מעמד שלושתן, אין לזה חלוט, אלא אם כן זה שכיב מרע, חזל עשו לו טובה, שהוא יכול לעשות את זה. אז פה אומר רב, הבן אדם שעשה את הקניין בצורה של גם בריא וגם ששכיב מרע, אז יש לו את שני הכוחות. ושמואל אמר, לא ידענה מה ידון בשמה לא גמר להקנותו לה בשטר. אולי הכוונה שלו הייתה לתת לזה חלוט כמו מתנת בריא, דהיינו, על ידי שטר. ועכשיו, ואין שטר לאחר מיטה. כן? מה, איך אתה מקנה? הבן אדם כבר לא בחיים. מילא, מנת שכיב מרע, זה חל אחרי מיטה, אין בעיה. אבל שטר לא יכול לחול אחרי מיטה. אז שמואל הסתפק. יש פה שני פשטים מעניינים ברשבם. נראה, יש לנו זמן. בוא נראה את הרשבם. לא ידענו מה ידון בה. יש לכם רשבם? דילמה לא קנה כלל אפילו אם מת, דכיוון דה וקני באמירה בעלמא, בצוות שכיב מרע, ולקה שיהיו נכסים, למה ליטולה קנויה בסודר? הילקח היכא למימר מהדר הדר, ועקר ממנה כוח מנת שכיב מרע. הפשט הראשון של הרשב"ם, אולי כשהוא עשה את זה כמנת בריא, הוא בא לעקור את הדין מנת שכיב מרע, ואינו רוצה שיקנה באמירה בעלמא, אלא בקניין סודר. ומה הוא מקנה לו בעי קניין? מה הוא מקנה לו? הוא אומר, נעשה קניין. ומה הוא מקנה לו בקניין? מנת שכיב מרע הוא מקנה לו. דהיינו לאחר מיטה. ואין שטר לאחר מיטה, אלא אם כן נקנה לו מחיים. אינה מי, אין הקניין כתוב בשטר, וגם השטר לא נכתב כלל, אלא שציווה ונתן מחיים כל נכסיו בצוות שכיב מרע. הוא מקנה בסודר, אין קניין תופס, שלא נתכוון להקנות, אלא לאחר מיטה. הרי הוא אומר, לך שעמות, אני רוצה שהמתנה הזאת תעבור אליו. דמיד כשמת, נפלו נכסים כמי יורשין, ותו לא חי למתנתו. פה רק נפתח נושא אחד. יש תוספות שדן, בן אדם ממנה שליח והוא מת, למה השליח לא יכול לגרש את אשתו? אנחנו היינו אומרים, המשלח לא חי, הוא כבר לא נשוי אליה. תוספות אומר, אין לו עדיין, כבר אין לו שליחות. ברגע שהוא מת, תפסיקה השליחות. משמע שלו הייתה ממשיכה השליחות, הוא היה יכול לגרש אותה. אז דנים בתוספות לזה, מה תוספות תתכוון? פה הרשב"ם אומר לנו ש... ברגע שהוא מת, אז הנכסים כבר אצל היורשים. משמע שלו היה מצב לעקור את היורשים, האם היה לו יכולת להעביר? אולי כן. לפי הפשט הראשון ברשב"ם, אין לך כוח לפעול בנכסים שלך אחרי מיטה. לפי הפשט השני, הסיבה שאין לך כוח זה לא כי האדם לא נמצא, זה כי זה כבר שייך ליורשים. אבל בוא ניקח מקרה של גר שאין יורשים, אולי באמת, אז כן יהיה לו כוח לפעול. אולי הוא כן יכול להכיל קניין אחרי מיטה. יש פה נפקא מינה מאוד מעניינת בין שני הפשטים של הרשב"ם. טוב, חזרה לסוגייתנו. שימו לב שבגמרא אין הכרעה. הגמרא רק אומרת, ואין שטר לאחר מיטה. למה אין שטר? זה כבר לא כתוב. עכשיו שואלת הגמרא, ורמי דרב הדרב, דשמואל הדשמואל. בוא נקשה, סתירה ברב, סתירה בשמואל. תשלח רבין. מאיפה רבין שולח? יפה. הוא ישלח משמי דרבי אבו, הבו ידי ששלח רבי אלעזר לגולה. רבי אלעזר הוא מי? תלמיד של?
רבי יוחנן.
יפה. איפה רבי יוחנן היה? יפה. אז רבין עכשיו שולח מארץ ישראל, תדעו שככה שלח רבי אלעזר, שהוא גם מארץ ישראל, תלמידו של רבי יוחנן. איך הוא יודע שהוא תלמיד של רבי יוחנן? איך הגי יודע את זה? כי ראינו לפני שבוע, אתה זוכר מה היה הסוגיה?
אני עוד זוכר את זה מהסוגיה של אחרי שריש לקיש נפטר, אז פשוט רבי אלעזר התחיל ללמוד את זה.
לא, לא, אנחנו ראינו סוגיה שאחד אמר מאמרה והשני אמר תקשיבו למאמרה הזו, והגמרא דנה, האם רבי יוחנן אמר את המאמרה ורבי אלעזר אמר תקשיבו, או רבי אלעזר אמר את המאמרה ורבי יוחנן אמר תקשיבו. ואז הגמרא אמרה, מסתבר שרבי יוחנן אמר ורבי אלעזר אמר תקשיבו, כי הוא היה תלמיד, והגיוני שהתלמיד אומר צה על דברי הרב. או הפוך, הגיוני שהרב אומר צה על דברי התלמיד, לא זוכר.
נראה לי,
התלמיד אמר. תלמיד, לא זוכר, צריך לבדוק, זה עמוד ב' למטה, אבל בקיצור ראינו את זה לפני 10 ימים. אז כולנו יודעים שרבי אלעזר תלמידו של רבי יוחנן בארץ ישראל. אוקיי, אז עכשיו אנחנו שואלים סתירה, כי הוא שלח, תדעו שרבי אלעזר שלח לגולה משום רבינו, שבמקרה הזה לא יודע מי זה רבינו, אם זה רבי יוחנן, אם זה רב, כי הרי רבין ורבי אלעזר היו תלמידים של רבי יוחנן. אבל פה לא ראיתי, הרשב"ם לא מגלה לנו מי זה רבינו פה, אז אני לא בטוח. לפעמים רבינו זה רב, אבל במקרה הזה היה יותר גיוני שזה משום רבי יוחנן.
רבינו גרשום אומר זה רב.
כן, אוקיי. זה מסתדר טוב מהסוגיה. לא מצאתי פה בלבלות רבינו גרשום בדפוס שלי. לא הצלחתי למצוא. הנה, רבינו זה רב. יפה, אוקיי. אז רבינו גרשום פה אומר לנו זה רב, אז הוא שלח משום רב. חזרה לגמרא, שכיב מרע שאמר, כי כתבו ותנו מנה לפלוני ומת אין כותבין ונותנין שמה לא גמר להקנותו לה בשטר ואין שטר לאחר מיתה. אז רב סובר שאתה לא יכול, אין שטר לאחר מיתה. אז למה אצלנו הוא אומר, הוא נתן לזה את שתי הכוחות, גם כמנת בריא, זה השטר לא מפריע לו, הוא אומר, אז יש לו פי שתיים כוח, גם שטר, גם מנת שכיב מרע. ופה הוא אומר, אם הוא אומר, כתבו ותנו, אז אני לא כותב ונותן, למה? כי אין שטר לאחר מיתה. מה?
זה רק מתנת, זה לא רק מתנת, רק משהו אחד.
משמע שהוא הולך כמו שמואל. ואמר ויהודה אמר שמואל, ועל אותו מם רשם שמואל אמר, הלכת כותבין מנותנין. אז הוא אומר הפוך. כמו רב פה, הוא אומר תכתוב, תן. קשה דרב עד רב, קשה דשמואל עד שמואל. דרב עד רב לא קשה, הדי קנו מיני, הדי לא קנו מיני. אתה לא יכול להשוות. אם היה קניין כשהבן אדם הודיע בחיים, אז אני אומר, אז כל השטר שהוא התכוון, זה היה לחזק אותו עוד יותר, אז באמת אני מעביר את הנכסים אליו, כי הוא נתן לו את זה בשני כוחות. הברייתא מדברת, המקרה של רב, של רבינו, זה מקרה שלא עשו קניין. אם לא עשו קניין, אז רב אומר, אין שטר לאחר מיתה. זה שהוא אומר, תכתבו שטר. לא הספקנו לכתוב, הוא מת, אין כבר, הוא התכוון לתת את זה עם השטר. הוא עוד לא נתן, אנחנו לא נותנים. כן, העניין הוא שהוא מת לפני שהספקנו. אבל יכול להיות שהוא לא התכוון להקנות בלי השטר, בלי הקניין. כי יכול להיות שהוא רק התכוון לתת עם הקניין, עם השטר. ומאחר ולא היה בחייו, וגם לא נכתב בחייו, אז הוא התכוון לתת בצורה שאין נתינה. הסיבה היחידה שזה חל במקרה של רב, במקרה הראשון, היה כי הוא כבר עשה את הקניין בחיים. עשה את הקניין עכשיו, נתן את השטר עכשיו, אומר, אני רוצה אחרי מיטה שזה יעבור אליך. אז אנחנו אומרים, רגע, איך זה יעבור? אתה לא יכול לעשות קניין אחרי מיטה. אומר רב, אז הוא נתן זה שני כוחות. כוח של מתנה של עכשיו, כוח של מתנה לאחרי מיטה, יש לו שתי יתרונות. שמואל אומר, מי אמר? הוא עושה קניין ואומר שהכל יכול אחרי מיטה, אין מתנה עם קניין אחרי מיטה. יש מנת שכיב מרע אחרי מיטה. אני לא יודע מה הוא התכוון לעשות, לא יודע מה לעשות. עכשיו רב במקרה הזה שלא הספקנו לכתוב את השטר ולא עשינו קניין, הבן אדם רק אמר, אני רוצה שתכתבו שטר, תעשו קניין ותתנו לו. אז אולי הוא התכוון שכשנכתוב את השטר, אז הוא מקנה לו את זה. אז הוא לא עושה מנת שכיב מרע. כן? אז הדקנו, במקרה שלנו עשו קניין, אז כבר חל הקניין, שהוא מוסיף מנת שכיב מרע, הוא מוסיף גיבוי. ככה רב פשוט לרב במקרה שלנו. במקרה שרב אומר זה לא חל, הוא עוד לא עשה כלום, הוא רק אמר תעשו. מאחר והוא לא אמר תעשו מנת שכיב מרע, הוא אמר תעשו עם שטר, אז בעצם הוא הגדיר מציאות לא בר ביצוע. כן? כן? הנינויים בראש זה תמשיך, אנחנו ישנים, או אנחנו איתך הבנו. טוב, איציק, חגי נידב אותך. טוב, אז בוא נסכם, הראינו את פה, אבל זה לא קשה. אז אתה רוצה לסכם לך?
לא, זה לא קשה.
שוב, היה לנו מקרה בראש העמוד, או, באת בדיוק בזמן, אנחנו מסכמים עד פה. היה מקרה בראש העמוד שבן אדם עשה קניין וכתב שטר ואמר שהוא רוצה לתת משהו במתנת שכיב מרע. היה לנו ספק, הרי מתנת שכיב מרע זה בלי שטר וקניין. אז רב אמר, במקרה כזה יש לזה תוקף גם של מתנה הובה וגם של מתנת שכיב מרע. יש לזה את שני הכוחות. שמואל אמר, לא יודע מה לעשות. הוא רוצה שיהיה קניין אחרי שהוא מת. אחרי שהוא מת הוא כבר לא יכול לעשות קניין. אחרי שהוא מת זה רק מתנת שכיב מרע. הוא אמר שני מושגים סותרים. רב אמר, אז אני לוקח את הטוב שבכל אחד. הוא עושה קניין עכשיו, הוא כותב שטר עכשיו, יופי, יש זה את התוקף של שטר, אני גם נותן לו את התוקף של מתנת שכיב מרע. זה שיטת רב. הבאנו קושייה, הרי רב אמר שבמקרה שבן אדם לא עשה קניין ולא כתב שטר, אמר תכתבו שטר ותתנו לפלוני נכסיי, ואז הוא מת ולא הספקנו לכתוב שטר, אז רב אמר לא חל כלום. למה? כי אני חושש, אולי הוא התכוון שהכל יחול עם השטר, ואז הוא כבר מת, לא הספקנו לכתוב שטר. אין שטר, לא כתבנו, זה לא יכול לחול לכם יותר. מה ההבדל ביניהם? ענינו, זה לא סתירה. פה כבר היה מעשה קניין, בגלל שהיה מעשה קניין, אז אני אומר, יש לו את התוקף של קניין של עכשיו, וזה שהוא מוסיף מתנת שכיבמרה, יש לו את הכוח פלוס מתנת שכיבמרה. במקרה שהוא רק אמר, תכתבו ותבנו, הוא לא עשה כלום עדיין, אולי הוא התכוון להקנות עם השטר, ואין עדיין שטר, ממילא אין קניין עם שטר אחרי מיטה. ברור, כן. מה? את הקושיה על רב הורדנו. עכשיו, מה עם שמואל? שמואל הרי במקרה שלנו אמר, אני לא יודע מה לעשות, ובמקרה שהבן אדם מצווה ואומר, תכתבו שטר ותתנו לפלוני את נכסיי, שמואל אמר, כן כותבים ונותנים? עונה הגמרא. דשמואל, דשמואל, לא קשה, במייפה את כוחו. שכשהוא עושה את השטר, כשהוא נותן את המתנה, אז הוא כותב, הוא מוסיף בשטר וקנינה מיני. הוא מוסיף את המילים וקנינה מיני על מתנדה. אז זה ייתור לשון, וזה מייפה את כוחו. אז כשהוא אומר בצבא שלו, אני רוצה לתת לפלוני, תכתבו ותתנו. אנחנו מבינים בזה שהוא אומר, תכתבו בשטר ייפוי כוח של קניין, תוספת על המתנה. יש מצב, אנחנו נבין את התשובה הזו יותר טוב עוד כמה דקות, כשנגיע לסוגיה שתסביר ייפוי כוח. בואו נחכה עוד רגע, ואז נחזור לסוגיה פה.
מה המילים שהוא...
וקנינה מיניה, עשיתי קניין. כן, אתה זוכר, לפני בערך 7 חודשים, עמדת מתחת לכזה דבר לבן, וקראו לך משהו שחתמת, והיה כתוב שם וקנינה מיניה. 10 חודשים, אבל אתה אשכנזי, אז קראו את כל הכתובה עד הסוף. ספרדים, נראה לדוגמה, לא שמע את זה. ספרדים, לפחות הרב אליהו.
זה כל היופי, ניגוד.
אז היה כתוב שם, קנינה מיניה, עשינו קניין. זה מחזק את השטר, כבר עשינו קניין. זה לא רק השטר שמחייב, כבר עשינו קניין שמחייב. מה? יש מנהג אצל הספרדים מכבוד העניין העסקי שבחתונה, שאחרי שקוראים כמה שורות, אומרים, טוב, הבנו את העניין, תודה רבה.
לא הייתי בדבר כזה. כאילו ראיתי דבר כזה, אבל
באמת יש בזה גם תורך הציבור וגם משהו שקצת לא נעים להתחיל לדבר. הוא הביאה לו ככה כסף, הוא מבטח לה ככה כסף.
הוא הביאה פה
קיצור, לא יודע, קוראים את זה בניגון.
טוב, אז יש ספרדים, יש ספרדים. אתה רואה שאני לא ספרדי, אני לא מבין לזה. זה הכי טוב, כמו שתמיד מאחלים לזוג, שלא תזכרו. נכון? צריך לדעת מה אתה מחויב. אני הרבה פעמים אומר לאשתי. הלאה, כתוב בכתובה, אני אחרי להוציא את הזבל. תני לי להוציא. כתוב בכתובה, הרבה פעמים אני משנה שטן על זה. כתוב בכתובה, אני צריך לשמוע על הילדים, מה צריך? הלאה, אומרת הגמרא. זה הכל הרמית, הם לא יודעות במילה, אז אני אומר לה. בסדר.
ענן סעדי, שכולם רואים אותך, עדים לזה שאתה מוציא את הזבל.
טוב, אומרת הגמרא. יתי רב נחמן ביצק אחרי דרבה, ויתי רב נחמן כמי דרב נחמן קבאי מיני, מי אמר שמואל שמה לא גמר להקנותו אלא בשטר? האם שמואל באמת התלבט ואמר אי אפשר להקנות לו במציאות שהוא אמר את שתי הלשונות האלה? האם באמת שמואל אמר שמה לא גמר להקנות אלא בשטר, ואז הוא כבר מת ואין שטר לאחר מיטה? והר, יש לנו סתירה לזה. אמר ויהודה אמר שמואל שכיב מרש כתב כל נכסיו לאחרים, אב הפי שקנו מידו עמד עם השכיב מרש זה החלים חוזר. למה? כי בידוע שלא היה קניין אלא מחמת המיטה. אז זו השאלה שהוא שאל. עכשיו, אם, זאת אומרת, אם מת, הוא קנה. אני לא אומר, אולי הוא לא גמר בדעתו להקנות רק בשטר. אז איך זה ששמואל קודם הוא אמר שהוא חושש שהוא גמר להקנות דווקא משטר? פה אנחנו אומרים שאין לי כזה חשש. אז אח ואח ולוי ידי וישתק. הוא סימן לו ורב השתק. אז רב נחמן עושה סימן רב השותק. עכשיו, כשרב נחמן הלך ללכת, ופה אנחנו רואים שרב נחמן כנראה גם ראינו מהסוגיות הקודמות, היה רב לגבי רבה, רבה כנראה היה תלמידו של רב נחמן במידה מסוימת, כי כאן אמר רב נחמן ביצרק לרבה, אז רב נחמן ביצרק שואל אותו, הוא ישב אחורה, הוא לא ראה בדיוק את הסימונים, מה הלך קדימה, אז הוא אמר לו, תאמר לי, מה יחבי לך? מה הוא סימן לך? אמר לי, הוא סימן לי שאין סתירה בדברי שמואל, כי מה שאמר שמואל שהוא קנה מדובר במייפה את כוחו. ועכשיו הגמרא תאמר לנו, רגע, היחידה מייפה את כוחו, אז על מה מדובר? מה זה מייפה את כוחו? זה מה שראינו בעמוד א', אנחנו רואים פה, עכשיו צריך להגדיר את זה. עכשיו, רק שנייה, פה יש נקודה מאוד חשובה. הרב פסן זצ"ל היה תמיד מדגיש לנו שחלק מהתורה שבעל פה זה ההבאה, שזה לא רק הדיבור והמילים, היה להם מסורת מההבאה. והוא היה מביא לנו דוגמאות של דברים שלא היה במסורת, של הרב פסן היה במסורת על הבאה, על תגובות. הוא סיפר שפעם רב חיים היה התארח בסעודה אצל מישהו יחד עם תלמיד, ובסעודה אותו אדם, אשתו והבנות שרו יחד איתם בזמירות. אז התלמיד מיכה, אז הוא סימן לתלמיד, לא, אל תמחה בבנות שהן שרות. מצד אחד, מטעמי צניעות, יש עניין שלא ישירו לפני הגרים. מצד שני, יש להם על מה לסמוך, ומוחים במוחה. זה הלכה ואין מורין, כן, אולי לא צריך להורות להם שהן צריכות להפסיק, ומוחים במוחה. אז הוא אמר, מה? הוא עשה לו,
זה לא שעשה לו
פרצוק. אנחנו רואים בסוגיות ש... חלק מהמסורת הייתה הבאה, וזה גם הגמרא מדברת. מי זכה לראות את רב מאיר מקדימה, ומי זכה לראות אותו מאחורה. זה מסורת לגמרי אחרת. אין לך מסורת גמורה בלי לראות את הבאה. אני טענתי, כשהיו באים לשבושים למרכז הרב, ששווה להגיע למרכז רק לראות את החיוך של רב אברום. לראות שאדם גדול בתורה מסוגל לחיי חיוך כל כך גדול, זה גם הרב שלמה פישר, יש, ייבדל לחיים טובים, יש הרבה גדולים שאתם תראו אותם שמחים ומחייכים, וזה חשוב מאוד לראות. הרבה פעמים אנשים יש להם דמות שגדול הדור זה אדם כבד. אתם יודעים, רב חיים ביום שישי הבן שלו מספר, סיפרתי לכם מה הוא היה עושה בליל שבת כשהוא היה מגיע הביתה? כל הקהילה ליוותה אותו, רב חיים מבריס, כל הקהילה ליוותה אותו הביתה, היה סוגר את הדלת מאחוריו ויורד על ארבע, והילדים היו תופסים לו תפרק תמיל הארוך ואומרים לו דיו דיו, והוא מסתובב על ארבע, וזה היה התחלת כניסת שבת של הילדים. מה עושים עם המעיל הארוך כשאתה... כן, אז...
כמה ילדים שלך?
כנראה קטנים.
גדולים ברסטר.
בסדר, יש דברים, אתה רואה משהו אחר. לראות את הבן אדם זה לא אותו דבר כמו לשמוע או לקרוא את הכתבים. המאירי כותב, מסורת בידינו, לא מפי הספרים, אלא מפי הסופרים. אנחנו לא... אי אפשר לדעת כל תורה רק מספר. צריך לראות את הגדולים בתורה. אוקיי, עכשיו אנחנו צריכים להסביר מה זה המייפה כוחו הזה. אז הגמרא שואלת, היחידה מי מייפה את כוחו? אמר רב חיסדא, איזה דור זה רב חיסדא?
רגע, דור שלפני רבא?
הוא החמיב של רבא, נכון? לרב חיסדא היה כהן, היו לו בנות כהנות, והם התחתנו עם רבה הכהן. ביתו התחתנה עם רבה, נכון? היא ישבה לו על הברכיים, שאל אותה אם היא מתחתנת. ראינו את זה בהתחלת בבא בתרא חבריא, לנבואה שנצנצה בה, כשהגמרא אמרה שנבואה בקטנים, ממי נלקחה, אצל מי נשארה. הגמרא אמרה גם אצל קטנים. הדוגמה שהגמרא הביאה הייתה הבת של רב חיסדא, שישבה לו על הברכיים, ישבו לפניו, והוא שאל אותה עם מי את מתחתנת, היא אמרה עם שניהם, רבה אמר ואני אחרון, וכך היה. טוב, אז רב חיסדא היה חמיב, רב חיסדא הכהן, רבה הגמרא אומרת ביומה, כל יום היה מקבל מן בזכות רב חיסדא, בזכות חמיב הוא קיבל מן כל יום. יום אחד הוא לא קיבל מן, הוא הבין שרב חיסדא נפטר. אומרת הגמרא, אמר רב חיסדא, מה זה המייפה כוח הזה? וקנינה מיני מוסיף על מגניטדה, כשהוא כותב עשיתי קניין בתוספת על המתנה הזו. דהיינו, יש את הקניין, יש את המתנה, יש את השטר, ובתוספת יש הקניין. הקניין הוא תוספת, הוא לא מקביל. אל תאמר שהמתנה לא חלה עד... לא, הקניין הוא תוספת על המתנה. כן? אוקיי. אומרת הגמרא, פשיטה. ותמיד כשישנו פשיטה זה נותן לנו פרמטרים, הגבלות. זה ידוע, זה ידוע, עכשיו הספק. פשיטה. כתב לזה וכתב לזה. הוא כותב לאחד ולא נתן לו את השטר. כותב לשני ולא מוסר לו. אומרת הגמרא, היינו דחיית הרב דימי אמר, כשרב דימי בא מארץ ישראל לבבל, הוא לימד אותנו דייתי כי שטר מתנה של שכיב מרע מבטלה דייתי כי, זוכרים, ראינו את זה לפני יום יומיים, דייתי כי מבטלה דייתי כי, כן? אם הוא כותב שטר, נו, היה לנו את הסיפור עם האמא והבן, יאמרו שהוא חכם, אני לא חכם, שתי אחים, האחות, דייטיקי מבטל את דייטיקי. נו, אז...
לא, זה היה לפני כמה שבועות,
לא? לא, לא אתמול, לא אתמול. ראינו, בסדר, דייטיקי מבטל את דייטיקי. ראינו מלא דוגמאות לזה. השכיב מרע יכול לכתוב, לבטל. אז אנחנו מתחילים. פשיטה. מה שברור לנו... זה שאם הוא כתב לזה ואחר כך כתב לזה, אז אני יודע, היינו דחיית הרב דימי אמר דייטיקי מבטל את דייטיקי. מה עם מקרה שכתב וזיקה לזה? הוא זיקה את השטר לראשון. במקרה הקודם הוא לא זיקה לו את השטר, עכשיו הוא זיקה לו את השטר. אחר כך הוא כתב וזיקה לזה, כותב שטר שני ומזכה את השני. עכשיו יש לי כבר שטר בידיים של שניהם. רב אמר ראשון קנה, או שמואל אמר שני קנה, מסבירה הגמרא. רב אמר ראשון קנה, הרי כמתנת בריא, כי הרי רב סובר, שאם אתה עושה מתנת שכיב מרע, ותוספת, אתה שם קניין בשטר, אז ארכבי התריריך שרב אמר, תנתת לו את שני הכוחות, אז ממילא יש לו דין מתנת בריא, פלוס מתנת שכיב מרע, ממילא הראשון כבר היה לו מתנת בריא, אז הראשון, זהו, זה שלו, אי אפשר כבר לתת זה לשני. ושמואל אמר שני קנה, למה? הרי כמתנת שכיב מרע, הוא אמר לא ידן מה עדון בה, אני לא יודע איך המתנה של הראשון חלה, אם היא חלה לפני, חלה אחרי, אז ממילא זה נוחת על השני. אומרת הגמרא, והאבליגו באחד הזימנה, הרי הם כבר חלקו בנושא הזה, למה צריך לחלוק פעמיים? במתנת שכיב מרע שכתוב בקניין, אז למה צריך את המחלוקת שוב פה? אומרת הגמרא, צריכה דעיד מר בהיים, היינו אומרים רק מקודם, היינו אומרים בהקם הרב משום דקנו מיני, כי במקרה של עמוד א' כבר היה מעשה קניין, אבל בהד לא קנו מיני, שסך כל יש את השטר אבל לא קנו, אז אולי לא, אם המודיל לשמואל אולי הוא יודע, ואיד מר בהיים, הייתי אומר רק פה, הייתי אומר בהקם אמר שמואל, שפה יש איזה דין מתנת שכיב מרע, ואני לא מתחשב בצד שהוא עשה את הקניין, ממילא השני קונה ולא הראשון, למה? כי לא היה מעשה קניין פה, היה סך כל כתיבת שטר, אבל בהך שהיה קניין, אם המודל אל הרב צריכה. טוב, נתקדם עוד טיפה ואז נחזור לסוגיה הזו עוד רגע. אומרת הגמרא, בסורה מתנוחי, בישיבה בסורה, הסבירו את המחלוקת רב ושמואל, כמו שאנחנו הסברנו. אבל בפומפדיטה מתנוחי, בפומפדיטה הסבירו אחרת. אמר רבי יומיה ברמה, שלחו להם מבי רב שמואל, ילמדנו רבן שכיב מרע שכתב כאן נכסיו לאחרים, מקנו מידו, מהו שלחו, הוא אין אחר קניין כלום. ברגע שעשו קניין, הוא לא יכול לחזור במתנה, ובוודאי שהוא לא יכול להקנות זה לאדם אחר. ככה הם גרסו בשמואל. סבור מיני, הנימי לי לאחר, אבל לעצמו לא, וזו סוגיה שכבר צוטטה בדף של אתמול. חשבו אולי דווקא לאדם אחר השכימרה לא יכול להקנות, אבל אחרי שהוא עשה מנת שכימרה פלוס קניין אולי הוא בכל זאת יכול לחזור בו לעצמו. אמר לו רב חיסדא, כי את רבונה מקופרי פרשה בין לעצמו בין לאחרים, הוא לא יכול לחזור בו לא משנה למי. ברגע שהוא עשה קניין הוא נתן לזה תוקף כמו מנת בריא, הוא הלך ועשה קניין. טוב חבר'ה, נעבור לריף.